ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בחצי הראשון של הדף, 14 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים לדבר באש, אש המזיק. המשנה כאן מדברת על אש שנמצא בצד אחד של גדר ובצד שני רכוש, נכס של השכן. יש לציין שבמשניות הבאות, ליתר דיוק ראש עמוד ב', מדובר באש שנדלק בשטח מסוים ואין גדר מפריד עד שמגיעים לנכסי השכן. ההבדל הזה הוא ראוי לציין כדי להבין את המשניות הבאות. עכשיו המשנה, עברה גדר שהוא גבוה 400 או דרך הרבים או נהר. הדוגמאות האלו שדרך הרבים או נהר לאו דווקא שיש שם גדר, רק הרישה מדגיש את הדוגמה הזאת של גדר שמפריד. ובדוגמאות האלו, אם בכל זאת האש עבר, בעל האש פטור, עבר והזיק כמובן. שואלת הגמרא, והתניא, עברה גדר שהוא גבוה 400 חייב? זה בדיוק ההפך ממה שכתוב במשנה. אמר רב פאפא, תנא דידן כחשיב מלמעלה למטה. הגמרא מסבירה מה הכוונה. 600, אם הגדר 600, פטור. 500, פטור. עד 400, פטור. עד 400, הכוונה עד ועד בכלל. תנא ברא, התנא של הברייתא, מלמטה למעלה כחשיב. 200, חייב. זה גדר שהוא נמוך מדי. 300, חייב. עד 400, חייב. וכאן עד 400, הכוונה עד ולא עד בכלל. אמר רבא, 400 שאמרו זה פטור, מה שראינו במשנה, אם יש גדר 400 והוא בכל זאת עובר, אפילו בשדה קוצים, גם אם מעבר השני של הגדר קיים שדה קוצים. שדה קוצים כידוע הוא די, נקרא לזה, רגיש לאש. אומר רש"י, ואפילו שדה קוצים, אפילו הייתה שדה שקופצת לשם האור מעל לגדר מלא הקוצים, שנוח יש לבער בה לדלג, פטור. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב פאפא, הוא משפת קוצים ולמעלה 400. השיעור 400 הוא לא שיעור הגדר בסך הכל, אלא כפי שאמרנו עכשיו שאצל השכן יש קוצים, שתי קוצים. הגדר וה400 שהזכרנו, הכוונה 400 משפת הקוצים ולמעלה. אז אם הקוצים למשל עצמם הם בגובה 300, אז אנחנו מדברים על גדר שיש 700 בסך הכל. אמר רב, לא שנו, המשנה שדיברה על פטור, אלא בקולחת. זאת, מה זה קולחת? אש, אומר רש"י, אש שקולח מתמר ועולה למעלה. אבל, ממשיך הגמרא, אבל בנכפפת, אפילו עד 100 אמה חייב. אם זה אש כזה נכפפת, אומר רש"י, אבל נכפפת שהרוח מטה אותה וקופה לצדדים ומפסיק השלהבת ודולגת, זה פירוש אחד. לשנה חינה, נכפפת אש נמוכה הולכת ונשרכת בעשבים וקסמים שעל גבי קרקע, הלכך אפילו עברה דרך רשות הרבים רחב מאוד חייב. ממשיך הגמרא, ושמואל אמר, מתניתין שהזכיר שיעור גדר 400 לפתור בנכפפת, אבל בכל אחת אפילו כלשהו, גדר כלשהו, פטור. תניה קבעתי דרף. במה דברים? בכל אחת. רשי כותב, במה דברים? דאם עברה דרך רשות הרבים פטור. ממשיך הגמרא, אבל בנכפפת, ועצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל חייב. עברה נהר או שלולית שהם רחבים 800, פטור. ברצוני להעיר שתי הערות. קודם, מה שכתוב בגמרא לפני 4 שורות, תניה קבעתי דרב, כמו שרב העמיד את המשנה באש קולחת, גם הברייתא מעמיד את העניין בקולחת. ומה שאמרנו עכשיו זה נמצא בתוספות, בסוף תוספות דיבור המתחיל לא שנו, ובסוף הדברים כתוב בתוספות מכל מקום שפיר כמר תניה קבעתי דברייתא מוקמה למתניתין בקולחת. והערה שנייה, אנחנו קראנו את הגמרא ואנחנו נתנו פירוש מאוד פשטני. יש כמה וכמה נקודות שצריכים להוסיף ולהעיר, ואנחנו סומכים על ההערות שאנחנו בשס עוזר הוספנו בשוליים. אז כל אחד, כדי לחדד את העניינים פה, מוזמן לעזר בהערות האלו. דרך הרבים, מן תנא. במשנה מוזכר שאם האש עברה דרך הרבים, הבעל האש פטור על נזק שנגרם אחר כך. כי דרך הרבים מספיק, נקרא לזה רצועת ביטחון נגד אש. ואם בכל זאת האש עברה, אז המשנה אמרה פטור. אז מי התנא שעומד מאחורי הדבר הזה? אומר גמר מתרצת, אמר רבה רבי אליעזר אי דתנן. ואנחנו כאן מצטטים ממשנה בדף סמך א' עמוד ב', כלומר עמוד ב' של העמוד שלנו, ובמשנה בראש העמוד דובר על מי שהדליק אש בתוך שלו, ורב לזה אומר 16 אמות כדרך רשות הרבים. עכשיו הגמרא כאן מביאה את זה, התנא של משנתנו הוא רבי אליעזר. דתנן רבי אליעזר אומר 16 אמות כדרך רשות הרבים. אז אם יש הפרדה בין האש ו-16 אמות, שזה שיעור רוחב רשות הרבים, כמו שמוזכר במשנה שלנו דרך הרבים, אז בעל האש יהיה פטור. או נהר, כך נאמר במשנה, שאם האש עברה נער ובכל זאת הזיק, בעל האש פטור. רב אמר נער ממש. אני חושב שיש מקום לציין שבברייתא שראינו ליל לפני כמה שורות, עברה נהר או שלולית שהם רחבים 800, אז רוחב הנהר שהוזכר שם 800. אז אומר פה כפירוש על המשנה שאמר אם האש עבר נהר פטור, ורב אומר הכוונה נהר ממש. ושמואל אמר אריתה דדלאי. אנחנו הזכרנו את זה בדף נון א' עמוד א', שם מוזכר שאותו אריתא דדלאי שאומר כאן רש"י אור קטן שדולים ממנו ומשקים שדות, מין ערוצי מים שמהם, כפי שרש"י אומר, משקים שדות. ושם מוזכר שיעור עומק, אבל אנחנו לא עוסקים כעת בשיעור עומק אלא רוחב, וכאן הגמרא לא נותנת שיעורי רוחב חוץ ממה שהזכרנו מקודם לגבי נהר שבברייתא מוזכר 800. בכל אופן, מה זה נהר שהמשנה אומרת שאם האש עברה פטור? רב אמר נהר ממש, ושמואל אמר ריתא דדלאי. ממשיך הגמרא, מאן דאמר נהר ממש, אף אגב דלקה מיה, יהיה פטור. ומאן דאמר אריתא דדלאי, אי אית בי מיה אין, אז הוא מהווה חוצץ, הוא פטור, אבל לית בי מיה לא. נסתכל ביחד בתוספות, מאן דאמר נהר ממש, אף אגב דלית בי מיה, ואף אגב, דברשות רבים בי 16 עמות, הכה, כשאנחנו מדברים על הנער, סגי מספיק ב-8 עמות. והזכרנו את זה מקודם, שהשיעור הזה מובא בברייתא, דליאל. אז איך ניישב את השיעורים האלו, שברשות רבים צריכים 16 עמות, ונהר שאין בו מים מספיק 8 עמות. למה? מתוך שהנהר עמוק וגם יש בו קרירות מים שעוברים בו תמיד. אני הייתי אומר, למרות שעכשיו בזמן דליקת האש הזכרנו והסברנו שאין בו מים, אבל המים שבדרך כלל עוברים שם, זורמים שם, גורמים לקרירות, וזה מאפשר הפחתת שיעור הרוחב. ממשיך הגמרא, תנן התם, הכוונה מסכת פאה. כידוע, אדם שיש לו שדה מגדל שם גידולים, צריך להשאיר קצה, פינה אחת של השדה ללא קצירה לשם העניים. מה קורה אם השדה, השטח שלו, מחולק על ידי כבישים, נתיבים, מסלולים, נחלים? מה הדין לגבי השארת הפאה? האם זה מחלק את השדה לכמה שדות, ובכל חלק וחלק הוא צריך להשאיר פאה, או לא? אומר המשנה במסכת פאה, ואלו מפסיקים לפאה, וזה אומר שהוא צריך עכשיו להניח פאה מכל אחד ואחד, מכל אזור ואזור. מה הם המפסיקים? הנחל והשלולית, ודרך היחיד ודרך הרבים. מהי שלולית? אמר רבי יהודה משמואל, מקום שמי גשמים שוללים שם, כלומר מתקבצים שם. רב ביבאי, אמר רבי יוחנן, אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה. אומר רש"י שמחלקת שלל לאגפיה, שמשקים אותן ממנה, והן עושים פירות. ממשיך הגמרא, מאן דאמר מקום שמי גשמים שוללים שם, שזה מפסיק לפאה, כל שכן אמת המים, שוודאי יפסיק לפאה. מה דאמר אמת המים כמפסיק לפאה? אבל מקום שמי גשמים שוללים שם לא מפסיקי. למה? דענאו, המקומות האלו שמתקבצים שם מי גשמים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בגני דערה מיקו. אומר רש"י למעלה, כמו בעגנות, נגיד כלים שמאחסנים שם מים, אבל לדעתי הדגש הוא על המילה דערה, והם נחשבים חלק בלתי נפרד מהשדה, ולכן הם לא מחלקים. הנושא שכתבנו בשוליים, שיעורי מרחק כדי לפתור בדלקה. המשנה, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית כור. אז צריכים לעשות חשבון, בית כור הוא 30 סאה, ומחשבנים המרחק בין מי שעומד באמצע הבית כור עד עד הגבול, עד גבול שדהו, וזה המרחק שנחשב ביטחוני לגבי שמירת נזק, נזקי אש. רבי אלעזר אומר 16 אמות כדרך רשות הרבים. אם אדם מדליק אש במרחק 16 אמות משכנו, אז הוא בסדר. רבי עקיבא אומר 50 אמה. רבי שמעון אומר שלם ישלם המעביר את הבערה. זה הפסוק, הכל לפי הדלקה. עכשיו בשלב הזה, והגמרא תתמקד בשיטת רבי שמעון, בשלב הזה משמע שתמיד משלם, וכך אומר רשי, הכל לפי הדלקה, כעשר כדאיתך הכי כמה, הכל ישלם כל כמה שהדליק, בין רחוק בין קרוב. ועל זה הגמרא פותחת בקושיה. סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. ולת לי לרבי שמעון שיעורה בדלקה, כלומר שיעור שאם שומעים על השיעור אז יהיה פטור מתשלומים. תוספות גם בשורה הראשונה למעלה, ולת לי לרבי שמעון שיעור כסר כדאיתך, הכל לפי איזה כדלקה ישלם, אפילו אין ראוי לעבור. זה דומה לפירוש רשי. אבל אנחנו נראה עכשיו שלרבי שמעון קיים המושג של שיעור כאמצעי הגנה מפני נזק דלקה. עכשיו אנחנו נביא מקור שלא בדיוק מקביל למשנתנו, דהיינו הדלקת אש בשטח פתוח, אבל המכנה המשותף בין המקור שנזכיר עוד מעט ומשנתנו הוא עניין של שיעורים שאם שומעים עליהם ובכל זאת קורה נזק, אדם פטור. והתנן, ממשיך הגמרא, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, והייתי מוסיף ויש עלייה קומה שנייה על גביו ששייך לבעלות אחר. אז אדם מוזהר שלא יעמיד תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה 4 אמות. היה מעמידו בעלייה, ואותו בעיה פה שיש שכן מלמטה, עד שיהיה תחתיו, תחת התנור, מעזיבה 3 טפחים. זה יהיה עובי הרצפה, או לחלופין התקרה אם עומדים מלמטה, עובי של 3 טפחים. ובקירה, קירה הוא פחות חם מתנור, אז מספיק טפח. ואם הזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, וכאן הדגש, לא נאמו שיעורים הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם. אז אנחנו רואים שלפי רבי שמעון, אם שומעים על שיעור, השיעור הדרוש, הרצוי, ואם בכל זאת קורה נזק, הוא פטור. אז למה במשנה קיבלנו רושם שלא משנה איזה שיעור שתשמור, אדם חייב על נזקי אש? הגמרא עונה שבאמת רבי שמעון כן דוגל בשיעור כאמצעי להיות פטור. אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, הכל לפי מה שמובא במשנה, הכל לפי מה? הכל לפי גובה הדלקה. רשי כותב הכל לפי לפי גובה, כשהאש גבוה וגדולה קופצת למרחוק. אני רוצה יחד איתכם להתייחס למה שהוספנו בשוליים הלשון שנמצא בנימוקי יוסף דף חפה עמוד ב' שם. כשהאש גדולה וגבוהה קופצת למרחוק, והכי כמה הכל לפי הדלקה, כלומר שאם תעבור יותר מן הראוי לגובה פטור, ואם כראוי לגובה חייב, והאית לשיעור. רבי שמעון כן מתחשב בשיעור. נמשיך בגמרא. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמוע הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמוע הלכה כרבי שמעון. כעת משנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו: תמון, אחד, מדליק בתוך של חברו, שתיים, מדליק בתוך שלו והלכה בתוך של חברו. אלו כותרות, וכדי להבין את העניינים כמובן ניכנס לגמרא. המשנה: המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר משלם מה שבתוכו, וזה נקרא תמון. ולפי רבי יהודה, ולמדנו שיטתו לא מספר לא מעט פעמים בעבר, הוא מחייב על תמון באש, מה שתמון בתוך הגדיש, אותו בעל האש יהיה חייב לפצות על כך. החכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטים או של שעורים. לפי החכמים לא מתחשבים בכלל מה שהחביאו בתוך הגדיש. הוא משלם שווי גדיש. גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו, חייב, כלומר חייב לשלם על הגדי. זה שבן אדם מת, אבל הבן אדם הזה היה יכול לברוח. עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. הבעל האש יהיה פטור על תשלום על הגדי, בגלל שאותו מדליק אש חייב מיתת בית דין. הוא הדליק את הגדיש בזמן שעבד היה כפות. העבד הזה, בן אדם, הוא לא היה יכול לברוח משם. הוא ממילא חייב מיתת בית דין על הריגת עבד, כמו על הריגת ישראל. והכלל אומר קם לי בדרה במיני. אם יש שני עונשים שמגיעים לבן אדם, נותנים לו רק החמור מביניהם. ומודים חכמים לרבי יהודה, רבי יהודה שהוא מחייב תמון באש במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. אז זה שונה לגמרי ממקרה שהוא הדליק את הגדיש. כעת סימון חדש, רב כהנה ואחר כך רבה, מופיעים בצורת בית, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה מחלוקת רב כהנא ורבה בהסבר מחלוקת התנאים רבי יהודה וחכמים בעניין תמון. אמר רב כהנא, מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים בעניין תמון במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה, האש הלכה ואכלה בתוך של חברות. רבי יהודה מחייב נזקי תמון באש, ורבנן פטרי. אבל במדליק בתוך של חברו, דברי הכל, כולל החכמים, משלם כל מה שבתוכו. כאן אין פטור תמון, הוא ישלם כל מה שהיה בתוך הגדיש, מאחר שמדליק האש הדליק את זה בתוך של חברו. אמר לי רבה, אחי, אם אתה אומר כך שיש הסכמה, כלומר החכמים מודים לרבי יהודה במקרה של הדלקת גדיש בזמן שהוא הדליק בתוך של חברו, אי הכי, ותשימו לב, ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, בערך 7-8 שורות, היחי הדתני סיפה, הסיפה של המשנה שהזכיר מקרה של החכמים מודים לרב יהודה, דהיינו דברי הכל משלם. אז עד שהסיפה אומר מודים חכמים לרב יהודה במדליק את הבירה, בירה בית שהוא הדליק את האש בתוך של חברו והדליק את ושרף את הבית, שמשלם כל מה שבתוכה, כל מה שבתוך הבית, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. עכשיו משמע שרק במקרה הזה החכמים מודים לרב יהודה, אבל לא במקרה של שריפת גדיש. אז אם רב כהנה צודק, לפלוג ולתני בדידה, היה מקום לחלק בתוך העניין בדוגמה של גדיש עצמו. למה? כדי להראות שהחכמים מודים, האם צריכים לעבור לדוגמה חדשה, דהיינו שריפת הבירה, הבית, היה מקום לעשות את החלוקה מתי חולקים, מתי מסכימים, בתוך העניין של גדיש, שריפת הגדיש וכלים תמונים בתוכו. ככה באמת אומרים, מתי חכמים חולקים על רב יהודה במדליק בתוך שלו והלכה ויאכלה את הגדיש בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך של חברו דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, כל מה שהיה בתוך הגדיש, אפילו תמון בו דברים שאין דרכם בכך, וכל שכן בירה. אז מאחר שהמשנה לא חילקה בעניין גדיש, יוצא שבעניין גדיש יש המקרה שהוא הדליק את האש בתוך שלו, יש המקרה שהוא הדליק את האש בתוך של חברו, אבל בכל מה שקשור לגדיש אין מצב שהכל מודים. מתי נוכל להגיד הכל מודים? זה רק במקרה של שריפת הבירה, הבית. אלא אמר רבה, ביטלתי פליגי. בעניין הגדיש יש שני דוגמאות שבהם קיים מחלוקת, ורק לגבי בירה אפשר לומר הרבנן מודים. אז מה זה ביטלתי פליגי? אז אחד, פליגי במדליק בתוך שלו, ועוד כמה שורות יש פס כפול שמדגיש שוב פעם המילה ופליגי, נמי במדליק בשל חברו. אז נחזור עוד פעם, פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו, ורב יהודה מחייב התמון באש ורבנן סברי לא מחייב, ופליגי נמי במדליק בשל חברו דרב יהודה סבר משלם כל מה שבתוכו, ואפילו ארניקי, אפילו דברים שאין דרכם להטמין אותם בגדיש. ורבנן סברי כאן שמדובר במדליק בתוך של חברו, הרבנן מתפשרים נגיד כך, כלים שדרכן להטמין בגדיש כגון מוריגין וכלי בקר הוא במשלם. יש כלים, כלי עבודה של השדה, מוריגין אומר רש"י קרשים נקובין ובהן יתדות ודשים בהן את התבואה, כלי בקר אותם כלים שמחברים לבקר לעבודות השדה, כלים כאלו דרכם להטמין אותם בגדיש. ואם מדובר בהדלקת אש בתוך של חברו ונמצא שם גדיש וכלים כאלו תמונים בתוכם, אז החכמים מסכימים שיש לפצות על הרס הכלים האלו. אבל מה? כלים שאין דרכם להטמין בגדיש לא משלם. מתי יודו החכמים שמשלמים על כל מיני כלים שונים? זה אך ורק אם מדובר בבית שנשרף. ראינו את הלשון בירה ורשי אומר מגדל גדול. תנו רבנן. המדליק את הגדיש. נציין שבעמוד הבא, בהמשך הברייתא הזאת, כתוב במה דברים, במדליק בתוך שלו והלכה ודרכה בתוך של חברו. אז שוב פעם, המדליק את הגדיש, כפי שאמרנו, הוא מדליק את האש בתוך שלו, והיו בו כלים ודלקו ונשרפו. רב יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, והחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטים או גדיש של שעורים, ורואים מקום כלים כאילו הוא מלא תבועה. זה לא כאילו אם היו כלים אז מסתכלים לפי החכמים כחלל ריק. לא, במקום שישלם על הכלים שמן הסתם הם יותר יקרים, בכל זאת המדליק את האש יפצה על כמות דומה של תבועה שהיה יכול להיות שם במקום הכלים. אז זה מה שהברייתא אומרת פה, ורואים מקום כלים כאילו הוא מלא תבועה. ממשיך הגמרא לדף סמך ב', במה דברים אמורים? במדליק בתוך שלו והלכה ודרכה בתוך של חברו. אבל מדליק בתוך של חברו משלם כל מה שהיה בתוכו. רש"י מוסיף פה, משלם כל מה שבתוכו, רבה מתרץ לה לטעמי בכלים שדרכן להטמין בגדיש, כמו שראינו מוקדם יותר. ממשיך הגמרא ומודה רבי יהודה לחכמים שהוא יהיה פטור על התמון במשאיל מקום לחברו להקדיש גדיש והקדיש והתמין שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד. אומר רש"י שורה שנייה אלא דמי גדיש אם הבעירו בעל השדה תלו קביל עלי תלו בעל השדה שנתן רשות לחברו להקדיש בתוכו, כי אותו בעל זה לא קיבל על עצמו אלא נטירותא דגדיש. ממשיך הגמרא להקדיש חיטין. אדם נתן רשות לשני להקדיש בשדהו גדיש של חיטין, ומה עשה בעל התבואה? והקדיש שעורים. שעורים, קיבל רשות להקדיש שעורים והקדיש חיטים. חיטים, קיבל רשות להקדיש חיטים וחיפן בשעורים, שכפה חיצונית של שעורים, או ההפך, שעורים וחיפן בחיטים, בכל המקרים האלו שאינו משלם על דמי שעורים בלבד. מבחינת השיעור שלנו המוקלט, אנחנו נסתפק בה בנאמר, אבל לדעתי חובה לעיין בשיטה מקובצת בדברי רבינו יהונתן המובאים שם, כי הוא מסביר כל אחד מהדוגמאות האלו שמסתכמים בתשלום דמי שעורים בלבד. כעת נקודה שסימנו אותו כנקודה ארוכה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שומר שניתן לו לשמור על דינר זהב, אבל נאמר לו דשל כסף הוא, האם יוכל לטעון במקרה שניזוק נטירותא דכסף קיבלתי על עצמי ולא של זהב? הגמרא אמר רבה הנותן דינר זהב לאישה. יש לציין שמובא בנימוקי יוסף שמה שכתוב פה אישה זה לאו דווקא אלא הוא הדין לגבר, רק מובא בנימוקי יוסף ובהגאות שם למה מוזכר אישה, כי הביטוי הזה הנותן דינר זהב לאישה קיים אצל סוגיה לא קשורה בכלל, אבל ההרגל הוא בענייני קידושין, שאדם נותן דינר זהב לשם קידושים לאישה. אין שום קשר חוץ ממטבע הלשון. אז לכן כתוב פה אישה ואב לא לאפוקי גבר. שוב פעם, הנותן דינר זהב לאישה ואמר לה, his aribo של כסף הוא, אני מבקש שתשמרי על הדינר הזה של כסף. הזיקתו, אם האישה הזיקה את המטבע בידיה, משלמת דינר זהב. משום דאמר לה, בעל הדינר טוען נגד האישה, מי אבי לך גבי גבי דאז כתי, מה יש לך אצל הדינר שאת הזיקה אותו בידיים? אומר רשי, מי הווה לך גבי דאז כתי בידיים, ששרפתו או שישלחתו לים? חזרה לגמרא, פשעה בו, היא פשעה, מה הכוונה? היא לא שמרה עליו כדרך השומרים, משלמת של כסף. היא אמרה לי, היא יכולה להגיד לבעל המטבע, אתה אמרת לי שזה כסף, נתירותא דקספא קבילי עליי, כידוע כסף הוא פחות יקר מזהב, אז כמה מסירות נפש ישקיע בו השומר? אם מדובר בכסף יהיה פחות משל זהב. אז זה מה שהיא טוענת, נתירותא דקספא קבילי עליי, נתירותא דדאבה לא קבילי עליי. אמר לי רב מרדכי לרב אשי, כאן שוב פעם נקודה בת 6-7 שורות, רב מרדכי פונה לרב אשי ואומר, אתון בדרבה מתניתו לה, המושג הזה שאדם יכול לטעון שקיבלתי עצמי שמירה פחותה ממה שאתה תובע ממני, הרעיון הזה מקורו במקור תנאי, במשנתנו, בסליחה, בברייתא שראינו מקודם, ולא צריכים להישען על דברי רבה, הרי המקור הוא במקור תנאי. כך אומר רב מרדכי לרב אשי, אני קורא עוד פעם, אתון בדרבה מתניתו לה, אתם מלמדים את זה בשמו של רבה, ענן מי מתנית פשיטה, אנחנו הסקנו אותו מסקנה מהמקור התנאי דליל. יש כאן גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור כמה שורות, מה כתוב שם? חיטין, אדם נתן רשות לחברו להקדיש גדיש של חיטין בתוך שדהו, וחיפן בסורים, סורין וחיפן וחיטין, אינו משלם על הדמי סורין בלבד. אם ניקח לדוגמה, בעל התבואה הקדיש גדיש של חיטין, אבל החיפוי החיצוני היה סורין. על מה? אמר לי השומר, בעל השדה אומר, נתירות דסערי קבילי עליי, זה מה שראיתי, סורין, וסורים הם יותר זולים מחיטים, אז קיבלתי על עצמי רמה של שמירה פחותה ממה שהייתי שומר אם הייתי יודע שהם חיטים. אז כמו שבברייתא במקור התנאי השומר יכול לטעון כך, אחנמי גם אצל האישה אמרה לי, נתירותא דדאבה לא קבילי עליי, לא קיבלתי עצמי רמה של שמירה שהיה מתאים לזהב. אמר רב, שמית מילתא לרב יהודה, שמעתי איזושהי הלכה אליבא דרב יהודה של המשנה שמחייב על תמון באש, ולא ידענה מהי היא. אני לא יודע איזו הלכה נאמר בקשר לשיטת רב יהודה שמחייב תמון באש. אמר שמואל, ולא יודע, אבא, אבא זה שמו של רב. אז שמואל אומר לרב, אתה לא יודע מהי שמי עלי רב יהודה דמחייב על נזקי תמון באש? עשו תקנת נגזל באישו. מה זה אומר לנו? תקנת נגזל, אומר רשי, עשו תקנת נגזל באישו. מה זה תקנת נגזל? כי היכי תתקנו רבנן לנגזל, לשווה, כמה גזלו ויתול, תתנה מסך השבועות, אילו נשבעים ונותנים. בדרך כלל, שבועה נשבעת כדי להיות פטור מתשלום. אבל יש יוצאים מן הכלל, וזה מה שנאמר במסכת שבועות, ומי הם? השכיר והנגזל. כך תקנו באשו, שישבע מה יתמין ויתול. יש לנו בעל גדיש, ולפי רב יהודה, אם בעל הגדיש הזה יתמין בתוכו פריטים, כלים, והכל נשרף, בעל הגדיש יכול להישבע בשבועה, אומר בשבועה מה הוא התמין בתוך הגדיש, ועקב כך יקבל פיצוי. שוב פעם, לפי התנא רב יהודה. שואל המאמר, וכאן שאלה ארבע שורות, בעיה המאמר. שאלה, עשו תקנת נגזל, מה שהסברנו עכשיו, מה שהסברנו, השבועה ליטול, האם עשו התקנה הזאת במסור או לא? מה זה מסור? מסור זה אדם, אולי נוסיף, אדם רע, שמוסר ממון חברו לשלטונות. הוא כזה מלשים. ועכשיו, אם השלטונות לקחו עקב ההלשנה הזאת, האם ההוא שנמסר נכסיו יכול להישבע מה נלקח ממנו ולקבל פיצוי מאותו מוסר? אז הגמרא אומרת, אליבא דמאן דאמר לא דעניין דינא דגרמי, לא תיבאי לך דמסירות נמי לא דעניינן. נכון, יש כאן עוול, יש כאן מעשה, הייתי אומר מעשה רע, אבל אני מהסס להשתמש במילה מעשה, כי זה בדיוק הנקודה. יש במסכת שלנו דיון, נזק שלא נעשה בידיים, אלא בן אדם על ידי פעולה מסוימת או דיבור ליתר דיוק גרם נזק לפלוני, זה נכלל בתחום שנקרא דינה דגרמי. זה דומה למושג גרמה בנזיקין. יש הבדלים, אבל לא כעת הזמן להיכנס לזה. אבל יש שיטות שנזקים שנגמו מכוח גרמי לא דנים אותם. זה דבר רע, יש דין ויש דיינה בשמיים, נגיד, הוא יטפל בזה. אבל אנחנו פה בבתי דינים שלנו לא נדון, לא נחייב מי שעשה כזה דבר. אז לפי המאן דאמר שלא דנים דינא דגרמי, מסירות גופה לא דנים, ודאי שלא אין מקום לדון על כמה נמסר. כן, לא יתחילו לדון ולהניש בנזק כזה. אלא כי תיבאי לך, השאלה שלנו, האם עשו תקנת נגזל להישבע על כמה נלקח, אליבא דמאן דאמר דעניינן דינא דגרמי. עשו תקנת נגזל במסור דמשתבע ושקיל, האם אחרי שדנים את הבן אדם שאילשים ומענישים אותו בהתאם, בעניין כמה לגבות ממנו עקב שבועה, זה השאלה. האם עשו תקנת נגזר במסור שהמפסיד הניזוק דמשתבע ושקיל יכול להישבע ולגבות או לא? תיקו, זה נשאר ללא מענה. ההוא גברה, דבטש בקספטה דחברי. בן אדם אחד, הוא בעת בקספטה, אומר רשי, על גז שמניחים בו כספים. אז הוא בעת בזה, שדיה בנער וזה, עקב הבעיתה, זה אף לנהר. אתה מראה ואמר, הבעל הקספטה, הארגז הזה בא וטען, הכי והכי אבי לי בגבי. הוא אומר, כך וכך היה לי בתוכו. יתי ובשי וכמעין בי, היא אי גבנה מי. אמר לי רבינה לרב אחה ברי דרבה, ויאמרי לה רב אחה ברי דרבה לרבשי, לב היינו מתניתין, והפתרון לשאלה הזאת, זה לא נמצא במשנה דתנן, מודים חכמים לרב יהודה, במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. אז כמו שראינו, בעל הבירה יכול לגבות לפי טענתו כל מה שבתוכו, גם פה אמר לי, אז יש כאן גרסות מי הוא אמור להיות העונה. בכל אופן הוא אומר, אי דקטאין זוזי החנמי, אם בעל הקספטה טען כך וכך מטבעות, כספים היו לי בארגז החנמי, אפשר להבין שכמו אצל בית הדרך הוא להניח כל מיני דברים, בקספטה הדרך הוא להניח בתוכו מטבעות, אז הוא כן היה יכול לטעון, אחי ואחי כך וכך סכום כסף היה לי בתוכו. הכה דקטאין מרגניתא מאי, כאן הבעל הקספטה הוא טוען שהיה לו מרגניתא, נגיד זו אבן יקר או מרגלית, לא מטבע אלא מרגניתא היה לי בתוכו. מי מנחי אינשי מרגניתא בקספטה או לא, זה השאלה תיקו, ועל זה אין תשובה. אמר לרב ימה לרב אשי, תאין קסה דקספה בבירה מאי, אנחנו חוזרים לדוגמה של אש ששרף ביתו של פלוני, ובעל הבית טוען שהיה לו כוס של כסף בתוך הבית. המלא רב אשי אומר, חזין, אנחנו בודקים, מעיינים, אי איניש עמיד, אורים, אדם בעל אמצעים, אדם עשיר, דאית לי קסה דקספה, שלאדם כזה, אדם עמיד, יש לו כאלו כוסות, אינמי, איניש מאמנה, אדם שהוא הוא אולי לא עמיד, אבל הוא אדם מאוד נאמן, איניש מאמנה הוא, דמפקדי אינשי גבי, אנשים רגילים להפקיד אצלו, משתבה ושקיל, הוא יכול להישבע ולגבות, כמו שדיברנו מקודם, תקנת נגזל, ואילו, אם הוא לא אדם עמיד, והוא לא אדם כל כך אמין, נאמן, לאו כל כמיניין בכוחו לטעון שהיה לי כוס כסף בבית. אמר לי רב עדה ברי דרב אבי לרב אשי, מה בין גזלן לחמסן? אמר לי, חמסן יהיב דמי, הוא לוקח בכוח מחברו איזושהי חפץ, אבל גם משאיר אצלו כסף. גזלן לא יהיב דמי, גזלן כשמו כן הוא, לא הוא גוזר ולא משאיר כסף. אמר לי, אי יהיב דמי, בן אדם מוכן לשלם חמסן, קריד לי, אתה קורא לו חמסן? ואמר אבונה, תלוע בזווין, זביני זביני, אנחנו יודעים ממסכת בבא בתרא שאדם שלחצו עליו, הלחיצו אותו והוא מחר, המחירה מחירה, אז זה מין מחירה בכוח, זה נחשב מחירה, למה אתה קורא לו חמסן? לא קשיה, הדימה רוצה אני, הדין של רב הונה, נכון לחצו על בן אדם למכור משהו, אבל בסופו של דבר הבן אדם אומר בסדר אני מסכים, הדוגמה של חמסן זה לא אמר רוצה אני. עד כאן שיעורנו להיום.